ברוכים הבאים למפת התלמוד, שיעורי גמרא המבוססים על הש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא דרך שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום בבא בתרא דף י"ט. אנחנו נתחיל שיעורנו משורה שנייה מראש העמוד. אנחנו ממשיכים לדבר על נושא של הרחקת דברים המזיקים לכותל השכן, ולא נברכת הקופסים והמשך המשנה, אלא אם כן הרחיק מכותלו של חברו שלושה טפחים. לפני שנתקדם הלאה בגמרא, נשים לב במבנה של הסוגיה. בשוליים יש לנו כותרת נושא, מבנה, מספר רומאי 1 עד 3. יש כאן שלושה לשונות שכולם מלמדים דה דקטני במתניתין. במשנה שלנו יש להרחיק לברכת הקובסים שלושה טפחים מכותל חברו, הני מילי מהמחמסן, דמין הנדיין באי להרחיק 4 אמות. מה זה מחמצן ומה זה נדיין? אנחנו נראה את זה תוך כדי הלימוד בגמרא עם פירושו של רש"י. עכשיו הגמרא בתשומת לב על כך שכפי שאמרנו, יש כאן שלושה לשונות איך להגיע לאותו מסקנה שיש לחלק בין שלושה טפחים, דהיינו שיעור ההרחקה כשמדובר במחמצן, וארבע אמות כשמדובר בנדיין. הגמרא: אמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה, לא שנו אלא הדין של הרחקה של שיעור שלושה טפחים זה מן המחמצן, אבל מן הנדיין 4 אמות. עכשיו לפני לרש"י, מן המחמצן שורה שנייה, נברכת ששורין בו את הבגדים יום או יומיים בצואת כלבים עד ש מחמיצים ומסריחים. טוב, אולי עבור רובנו זה נשמע קצת מוזר מבחינת התהליך של ניקוי בגדים, אבל כך הם היו הדברים. ושיעור שלושה טפחים מדובר על השלב הזה או על הפרוצדורה הזאת של השריית בגדים. אבל מה שממשיך מן הנדיין, נברכת שכובסין ומשפשפים בה, מתוך שהמים נתזין למרחוק, צריך להרחיק 4 אמות, כי המים האלו פוגעים לכותל של השכן. חזרה לגמרא, תניא נמי הכי, לפי משנה ראשונה, פשוט היה לנו את המימרה של רב נחמן, עכשיו ברייתא שמסייעת למימרה. מה כתוב? נברכת הקופסין 4 אמות, אב, ענה, תנן, שלושה טפחים, אלא לאו, שמע מינה, כדי רב נחמן. ואיקה דרמי לו מיומי. יש גישות שמעמידים את שני המקורות התנאים, המשנה מול הברייתא, זה מול זה, והיישוב של הסתירה בין שלושה טפחים וארבע אמות, הוא יהיה החילוק שרב נחמן אמר. והנה, ואיקה דרמי לו מירמי, יש כאלו שמעלים את שני המקורות התנאים כסותרים זה את זה. תנן, מצד אחד משנתנו נברכת הקופסים שלושה טפחים, כוונה הרחקה מן הכותל, והתניא 4 אמות. אמר רב נחמן, אמר אבא רבוה, לא קשה, כאן מן המחמצן, כאן מן הנדיין. רב חייא ברי דרב אביה מתני לה בהדיא, הוא היה לו גרסה בברייתא שמיד רואים את ההשתלבות עם המשנה בלי סתירות וכדומה. הנה הגרסה של רב חייא: אלא אם כן הרחק משפת מחמצן ולכותל שלושה טפחים. הגרסה שלו במשנה כנראה זה שהשלושה טפחים זה שיעור הרחקה מהמחמצן, אמור בצורה מפורשת. עכשיו אנחנו פונים לציטוט בא משורה רביעית של משנתנו, שכמובן הייתה בדף יוד זיין עמוד א'. רצוי שיהיה לכם את המשנה פתוחה בפניכם כעת ללימוד השורות הבאות. בקטע הראשון של המשנה דובר על הרחקת חפירת בור מבורו של חברו, מקוטר בורו של חברו, וכדי לשמור על בטיחות הבור הראשון, אז אמרנו אל תחפור לפני שתרחיק שלושה טווחים, והמשנה הוסיפה וסד בסיד. הגמרא, היא בעיה להור, וסד בסיד נן עם וו לפני המילה סד, כוונה בנוסף להרחקה צריכים גם לסוד את כותלי הבור השני עם סיד, כדי לחזק את העניין, כדי לחזק את החפירה שלא יפגע בבור של הראשון. האם כך נגרוס במשנה או דימה או סד בסיד נן? דהיינו, במקום להתרחק שלושה טווחים, יש אפשרות חילופית. דהיינו, תחפור אפילו יותר קרוב, אבל מה? בתנאי שתסוד את הקירות בסיד. אז איך ניישב את זה? עכשיו, לפני שנתקדם, יש לנו נושא בצד, ואחר כך גם מבנה הסוגיה. בצד, בשוליים כתבנו, בירור גיוסת רישה של המשנה, או סעד בסיד קטני, או וסעד בסיד קטני. הדגשנו פה רשע של המשנה, כי בהמשך המשנה, הביטוי של סעד בסיד הופיע עוד פעם. כשלמדנו את המשנה, הלינו את הבעייתיות של הגרסה של המשך המשנה, דהיינו שזה שנוי במחלוקת. אבל לפי פשט הגמרא, אנחנו נגלה שיש איזו הבנה ברורה מהי גרסת המשך המשנה, אבל בסיס אותו המשך אנחנו ננסה לתרץ או להבין מה הייתה גרסה ברישה של המשנה. אז אנחנו הצגנו כבר את השאלה איך לגרוס בשורה רביעית של משנתנו בדף י"ז עמוד א' עם וו או כאילו וו המוסיף, או העניין של או סד בסיד, זה או זה, הרחקה או סיד. מבחינת המהלך, המבנה הגמרא, מהלך השיח, הדו-שיח בגמרא, יש לנו צורת הרגש, אנחנו קוראים לזה מעקב, שחלק קצר למעלה הוא יהיה תשובה, הפוך יהיה דחייה. אנחנו מוסיפים פה הערה, ניסיון ראשון יהיה להצריך שניהם, דיינו וסד בסיד, בנוסף להרחקה. ניסיון שני באשר בגמר יהיה או סד, או זה או זה. טוב, עכשיו נחזור לגמרה. הגמר מנסה לענות פה, פשיטה דווסד בסיד, זה מה שקראנו ניסיון ראשון, שצריכים ברישה של המשנה, בנוסף להרחקה שלושה טווחים, צריכים גם לסוד בסיד את הבור השני. תהי סרקא דאיתך דאו סד בסיד תנן, אם כן לערבינהו ולתנינו, היה אפשר לשלב את הרישה עם המציאתה של המשנה ביחד, כי במציאתה כאן רואים הנחה שבהמשך, דהיינו באמציאתה של המשנה, ברור ששם גורסים או סד בסיד. ולכן הצעת הגמרא פה, שכנראה שהריש הוא משהו אחר, הוא לא או, זה לא שתי הצעות אפשרויות חילופיות, אלא ברישה זה תוספת דרישה. בנוסף להרחקה, גם צריכים לסוד בסיד. כי אם זה היה הצעה חילופית, או זה או זה, למה המשנה לא לימדה את הכל ברצף אחד? דהיינו הרשע, והמשך המשנה מרחיקים את הגפת ואת הזבל, ובכך נסתיים בפתרון דהיינו הרחקה או סעד בסין. ומזה שאין שהדינים במשנה לא שנויים ברצף, כנראה שיש חילוק גדול בין הפתרון שמוצע ברישה לזה ששייך לדוגמאות של המציאתה, של האמצע של המשנה. הגמרא דוחה. דילמה, יכול להיות שלשני החלקים של המשנה, חפירות ומה ששנוי באמצע המשנה, הרחקת דברים גורמי חום, שלשניהם אותו פתרון, דהיינו, או זה או זה, או הרחקה או סד בסיד. אז למה הם אינם שנויים ברצף? משום, הגמרא אומרת, דלא דמי היזקה והיזקה. התיאורים של של הנזק ברישה שונים מהתיאור של המזיקים שברישה, שונה מהתיאור של המזיקים במציאתה. רישה, היזקה דמתונתה, לחוט. זה מה ש סיפה, המתונתה כוונה שברישה דיברנו על הרחקת חפירת בורות או עמתה מים, נברכת הקופסים, כל הדברים האלו שייכים למים, גורמי לחות. אז לכן הם שנויים נגיד בקבוצה אחת. סיפה, דיין מה שאנחנו קראנו עד עכשיו המציאתה, זה כדהב לה, דברים שגורמים חום. אז אם נאמץ את הדחייה הזאת, אז ברי שנה מזה או סעד בסיד, כמו במציאתה. אז למה שנויים בחלוקה או בהפרש זה מזה כשתי קבוצות? כי הרישה מתאר מזיקים שקשורים לתחום של נזק על ידי לחות, והמציאתה נזק שנגרם על ידי חום. תשמע, בואו ניסיון נוסף. רבי יהודה אומר, סלע הבא בידיים, סוג אדמה, הזכרנו את זה בעבר, שמתפורר, סלע הבא בידיים, זה חופר בורו מכאן וזה חופר בורו מכאן, כי כל אחד יש לו זכות לחפור בור ברשות שלו, זה מרחיק שלושה טווחים וסד בסיד, וזה מרחיק שלושה טווחים וסד בסיד. תמה דבא בידיים, למה יש צורך לשני הדברים, גם ההרחקה וגם לסוד בסיד? בגלל שאיכות האדמה היא כך, היא באה בידיים, היא מתפוררת. לא, אם זה איכות אדמה מוצקת, אז לא, הלא, באה בידיים לא, לא היה צורך לשניהם. אז הנה, לפי הגישה הזאת, לא צריכים את שניהם, או זה, או זה. הגמרא דוחה, הוא הדין, דאף אגב, לא באה בידיים, נמי, אפילו אם זה איכות אדמה מוצקה, היא לא מתפוררת, גם כן סד וסיד, בנוסף להרחקה. אז למה המקור הזה לימדה הצורך לשניהם במסגרת בא בידיים? הוא בא בידיים מצטריך עלי. יש צורך להדגיש הדוגמה שבא בידיים. כי בלי המקור, בלי ללמד את זה באופן מפורש, סל כדאי תחמין, אני הייתי חושב, כיוון דבר בידיים, דיבה ירבה חטפי. מאחר שזה סוג אדמה מתפורר, צריכים להתרחק יותר מהשיעור של שלושה טפחים כל אחד. כמה שמלן, המקור שמלמד את דבר בידיים, היא אומרת שגם בדבר בידיים מספיק הרחקה של שלושה טפחים. אבל הוא לא מקור שנשנה כדי לדייק ממנו לאיכות אדמה רגילה. ולכן אין פה מסקנה ברורה מבחינת הגמרא. היה הצעה ונדחית, עוד הצעה ונדחית. אנחנו ממשיכים עם ציטוט מהמשנה, מרחיקים את הגפת ואת הזבל ואת המלח ואת הסיד ואת הסלעים. אלו הם, כפי שציינו מקודם, הם סוגי מזיקים, נזק שמאפיין את כולם יצירת חום, הבל. תנן התם, במסכת שבת יש משנה במה תומנים ובמה אין תומנים. מה זה התמנה? אחרי שאוכל מבושל בסיר כדי לשמור על החום, אז היו עוטפים את הסיר החם עם חומרים שונים. אז מבחינת התמנה בשבת יש הגבלות, יש חומרים שמותר להשתמש בהם, יש חומרים שלא. וכאן רשימה של דברים שלא להשתמש בהם. אין תומנים לא בגפת ולא בזבל ולא במלח ולא בסיד. כל אלו הם חומרים שאני מקווה מוכרים לנו משנתנו. ומה עוד? ולא בחול, בין לחים בין יבשים. שאלת הגמרא, מה ישנה אחה במשנתנו דקטני סלעים ולא קטני חול, ומה ישנה הטעם במסכת שבת דקטני חול ולא קטני סלעים? היא שמה שלא, שהיא רוצה לאסור חומרים שונים, הזכירה חול אבל לא הזכירה סלעים. ובמשנה שלנו שמדברת על חומרים שמוסיפים הבל, מוסיפים חום, מזכירה סלעים ולא מזכירה חול. זה נראה כיש כאן איזו נגיד בעייתיות או סתירה בין המקורות. אני רק רוצה לציין שלא הסברנו בעומק הדינים של הלכות שבת, כי זה לא כעת הסוגיה שלנו. מה שאנחנו רוצים להדגיש שיש כאן מבחינת הדוגמאות חפיפה כמעט מושלמת, חוץ מהדוגמאות של חול מול סלעים. איך ניישב את המקורות האלו? אז בצד יש לנו נושא ומבנה, והמשולש יופיע עוד מעט בגמרא, עם שלוש תשובות ליישב משנתנו עם הדקתן מסכת שבת בעניין התמנה. בשני המקורות הנושא הוא דברים המחממים. כאן קטני סלעים ולא קטני חול, בשבת קטני חול ולא קטני סלעים. נחזור לגמרא. אמר רב יוסף, אם אתה שואל למה במסכת שבת לא מוזכר סלעים כאחד מהחומרים האסורים להתמנה, לפי שאין דרכן של בני אדם להתמין בסלעים, אנשים לא, זה לא הדרך. זה מילת המפתח לשורה הזאת. לא הדרך, לא המנהג של אנשים. מאחר שלא דרכם, אין צורך לרשום אותם ברשימה של דברים אסורים להתמין בשבת. אמר לאביי, וכי דרכן של בני אדם להתמין בגזי צמר ולשונות של ארגמן, זה לא דרכם להשתמש בחומרים אלו. תתניה, תומנים בגזי צמר ובצפי צמר ובלשונות של ארגמן, זה בד צבוע צבע ארגמן, ובמוחין גם בזה תומנים, ואין מטלטלין אותן. מבחינת הלכות שבת החומרים הם עשויים בטלטול, הם נחשבים מוקצה. מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים שמה שכלול ברשימה או רשימה של חומרים אסורים או חומרים מותרים לפעולת התמנה, כדי להיכלל ברשימה לא תלוי על דרכם של האנשים, על המנהג של האנשים. אז התשובה שנתן רב יוסף למה סלעים לא מוזכרים במסכת שבת נופל. אלא אמר אביי, אביי מיישב את המקורות של מקור שלנו משנתנו עם המקור מסכת שבת חומרים האסורים בשימוש להתמנה. הוא משתמש נגיד כלי לימוד של התורה שבעל פה של השס. אלא מבאי יגיד על אבריו, אמנם זה פסוק, אבל הוא נתפס בגמרא כביטוי לצורת לימוד או יישוב בין שני מקורות. מה זה יגיד על אבריו? אז נדגים את זה עם המשך הגמרא. תנא הכא, במשנה שלנו שנוי סלעים. ותדעו, והוא הדין לכל. אותו דין יהיה לכל שצריכים להרחיק את החול גם כן מכותלו של חברו. תנא הטעם חול, מסכת שבת מזכירה החול, והוא הדין לסלעים, ואותו דין יתפוס לעניין סלעים, דהיינו אסור להטמין בסלעים, בשימוש בסלעים. אז מקור אחד מלמד על המקור השני, מאחר שאצלנו הוזכר סלעים כמפיץ חום, זה נעביר את הידיעה הזאת למסכת שבת. ובמסכת שבת, מאחר שחול מוזכר כמקור מפיץ חום, נעביר את הידיעה הזאת משבת אלינו. ורבי אומר שזה זה מאפיין או משקף את הרעיון של יגיד עליו ראו, שמקור אחד ילמד, יגיד לנו על המקור השני. אמר לרבה, רבה מתקיף את אביי, כי רבה מרגיש שיש כאן אי דיוק בשימוש הרעיון של יגיד עליו ראו כפי שאביי הציג את הדברים. אי יגיד עליו ראו, איך הדבר הזה עובד, יגיד עליו ראו? ככה, לתנינו לכולו בחדה, יש שני מקורות. במקור אחד יהיה כל האופציות, כולם, רשימה שלמה, וליתני חדה מניו בעידך, ודוגמה אחת מהרשימה השלמה יופיע במקור השני, ולמה יגיד עליו ראו? ככה יגיד עליו ראו עובד. לדוגמה, היה צריך להיות כך, במסכת שבת כתוב אין תומנים, יש רשימה של דברים, והיה צריך להיות שמה לא בסיד, לא בחול ולא בסלעים. ואז אנחנו קוראים משנה במסכת שלנו, מסכת בבא בתרא, תציין אחד מהדברים שנמצאים במסכת שבת, נגיד תכתוב שיש סוף להרחיק סלעים, ואז אני רואה שיש בנקודה הזאת בצלעים יש נקודה משותפת, אז כנראה כל השאר גם כן משותפים, ונעביר את כל הרשימה במסכת שבת לשייך אותו גם כן למסכת בבא בתרא. אבל זה לא מה שקרה, יש בשני המשניות רשימות שלמות עם שינוי מילה אחת, זה כבר לא אומרים יגיד עליו ראו, אלא אמר רבה, שוב, למה במסכת שבת לא מוזכר סלעים ואצלנו במשנה לא מוזכר חול? יש הבדל במציאות. הטעם במסכת שבת היינו תמיד דלא קטני סלעים, משום דמשתחי לגברה. יש פירושים שונים, רש"י, כי אנחנו נצמדים אליו בשיעורים האלו, אז הוא מסביר משתחי, כוונה משברים. תנסו לקחת כדירה, בדרך כלל שבזמן התלמוד בוודאי הם כדירות שעשויים מחרס, ותעמיס עליו אבנים, לסובב את כדירת חרס עם אבנים, הכדירה עלולה להישבר. אחר במשנתנו היינו תמיד לא קטן חול, משום כאן זה עניין של תיאור מציאות חול ביחס ליכולות של חול להזיק. חול זה כך, משום דמחמימי חיים, חיים לשון חום, ומקרירי קריר. כשנותנים בתוך חול, כשמטמינים בתוך חול דבר חם, אז הוא יתחמם, הוא יוסיף חום. כשמטמינים למשל דבר קר בתוך חול, אז הדבר ימשיך להיות קריר. עכשיו הכותל הוא עומד בחוץ והוא מאבנים והם חומרים קריר. קרים בדרך כלל, הם קר, 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 כל קוטל שעומד בחוץ הוא קר, אז מה, איזה נזק יהיה אם אני מרים חול אצל קיר, אצל קוטל שקר? שום דבר, זה לא יזיק לו. אז לכן, במשנתנו, שמדבר על נזק שנגרם על ידי קרבת חומרים חמים לכותל, חול ביחס לכותל לא, לא, לא נכלל ברשימה של דברים חמים. הגמרא שואלת, והתני רבי הושעיה חול, הוא הושעיה חיבר ברייתות, ובברייתא שלו שמפרשת את המשנה שלנו, הוא מוסיף חול, שיש צורך להרחיק חול כמו שמרחיקים גפת ומלח וכו'. הגמרא עונה, הטעם במתונה, מדובר בחול לח, והלחות של החול זה מה שעלול להזיק לכותל. שאלה, תנא דידא נמי, לטני שירשום חול ולוקמי במתונה, למה לא מזכירים במשנה באמת חול גם כן בנוסף לשאר הדברים שצריכים להרחיק? הרי המשנה שלנו לא מזכירה צורך להרחיק חול, אבל אם אתה אומר שחול לך יכול להזיק, תרשום במשנה שלנו חול ונסביר שזה מדובר בחול לך, שזה מזיק מצד המלאכות שלו. הגמרא עונה, התנא לי אמת המים, אם אתה רוצה לדבר על דברים המזיקים מבחינת לחות, יש כבר דוגמה, אמת המים, אותו צריכים להרחיק מהקיר. שואת הגמרא, מה, בגלל שיש דוגמה אחת זה מונע מאיתנו להוסיף עוד דוגמה, תומי לא קטני אמת המים וקטני מברכת הקופזים? המשנה רושמת כמה דוגמאות דברים המזיקים מצד הלחות. אז למה לא להוסיף גם כן חול ונסביר שמדובר בחול לך? הגמרא אומרת לא, המשנה די מתקמצת בדוגמאות, אז למה שנוי במסגרת דברים לכים שתי דוגמאות? תשובה, הנאות צריכי, חייבים אותם להזכיר. למה? אם הייתי מלמד רק אחד לא הייתי יודע על השני, וזה לא נכון לגבי חול לך. אז מה מיוחד באמת המים ונברכת הקופסים? תהי תנה אמת המים שעליו יש צורך להרחיק מהכותל משום דקביעה. אמת המים זה שם באופן תדיר, תמיד זה שם, אבל נברכת הקופסים זה לא קביעה, נאמה לא נברכת הקופסים, אדם הוא קובס, הוא עובד במקצוע הזה לפרק זן מסוים, ביום הוא מחליט לשנות את העיסוק שלו, אז אין כבר נברכת קופסים, הוא לא קבוע כמו אמת המים. ולכן הייתי חושב, אם היה רק דוגמה שאמת המים, רק דבר קבוע עלול לגרום נזק לכותל, לא נברכת הקופסים. ואיתן נברכת הקופסים, משום קרבו וקיימי, זה אלו מים עומדים. מים עומדים יכולים לחלחל ולגרום נזק לכותל, אבל אמת המים שיש שם זרימה, לא, אז זה פחות פוגע. ואם לא היה שנוי במפורש הצורך הרחקת אמת המים, לא הייתי יודע מזה שרשום רק נברכת הקופסים. צריך להכין, צריך את שניהם, אבל מכאן כבר אני אדע לבד חול לך שיש צורך להרחיקו. אז לכן ההצעה לכלול חול לך במשנתנו זה נופל. נכון שאצל הברייתא של רבי חייא זה מופיע, אבל כעת אנחנו יודעים שברייתות הן יותר מפורשות, זה לא כל כך קושה. אבל אצלנו המשנה הצדקנו ההיעדר של חול ברשימה. אבל חול רגיל, חול יבש, הוא בכלל, כמו שרב אמר, בכלל לא מזיק, ולכן הוא לא נמצא במשנה. מרחיקים את הזרעים ואת המחרישה וכו'. בצד, יש לנו נושא ומבנה, צורת בית מופיעה, וכאן אנחנו נתמודד עם שאלה כזאת, למה יש צורך ללמד על הרחקת זרעים, והרי הם, לכאורה, כלולים כבר בדוגמאות אחרות ששנויות במשנה. דיון דומה למה שהזכרנו עכשיו ביחס לכל חול הלך. הבלטנו בצורת בית רק הקושיות על הצורך למשנה לכתוב חיוב הרחקה בזרעים, הדגש כאן על זרעים. יש עוד דוגמאות שיופיעו במהלך הגמרא, אמנם זה לא גמרא ארוכה, אבל צריכים להחזיק ראש. אז שוב פעם, הדגש פה אז על למה יש צורך בהזכרת צורך להרחיק זרעים. הגמרא, זרעים טיפוק למשום מחרשה, כבר שנוי במשנה שצריכים להרחיק מחרשה, דהיינו אזור שאתה תחרוש, אל תתקרב תוך שלושה טפחים לכותל השכן לצורכי חרישה שלך. אז מאחר שכבר כתוב הרחקת החרישה, מובן מאליו שעזרים יהיו לא יהיו שם, כי חורשים עבור זריעה. הגמונה במפולת יד, יש סגנון או צורת זריעה שלא קשור לשימוש במחרשה. זה זריעה ידני, קוראים לזה מפולת יד, שאתה מפיל את הזרע ידני לתוך החור בלי שום עסק או עזרה של מחרשה. שואלת הגמרא, אוקיי, אז מחרשה, למה המשנה מזכירה מחרשה וטיפוק למשום זרעים? אז מאחר שחרישה קשורה לזרעים, לזריעת זרעים, מאחר שמרחיקים את הזרעים, אז אני מבין אני מבין לבד, בלי צורך לרשום אותו, שמרחיקים את המחרשה. תשובה, בחורש לאילנות. כאן זה פעולת חרישה ללא קשר לזרעים. אתה חורש סביב אילנות. אם כן, אז צריכים לשמור על מרחק, בשעה שאתה חורש עבור אילנות, מרחק של שלושה טפחים. שאלה, וטייפוק לי, שוב פעם, אנחנו חוזרים להתמקד בזרעים. לכן הקדמנו שהסימון מבליט רק שאלות הקשורים למה צריכים לרשום ברשימה את הדוגמה של זרעים. וטייפוק לי משום מאיה, אנחנו נפנה לרשי. וטייפוק לי משום מאיה, שצריך להשקותן תמיד את הזרעים, וכיוון דאי אפשר לזרעים בלא מים, למה לי למתנינו? למה צריכים ללמד על הרחקת זרעים? התנה להזק דלכלוח עם חטא אצל כותל. המשנה כבר לימדה שדברים שקשורים ללחות צריכים להרחיק אותם. זרעים הם קשורים ללחות כי משקיעים אותם כל הזמן. הגמרא עונה, תנה בארץ ישראל קאי, התנה שהזכיר זרעים עם הצורך להרחיק אותם, הוא עומד בארץ ישראל, ובארץ ישראל בדרך כלל לא משקים את הזרעים. דכתיב למטר השמיים תשתה מים, הזרעים בתור מזיק, זה לא בגלל שבעל הבית הוא משקה את הזרעים. הנזק שזרעים גורמים כשמדובר בארץ ישראל, זה נזק שבא מצורת גדילת השורשים של אותם זרעים. המשפט האחרון שאמרנו הוא גם התאמה להמשך הגמרא. למימרה, מזה שמרחקים את הזרעים מכותל השכן, זה כנראה, זה משקף מציאות דזרעים, השורשים של הזרעים לצדדין, מדגישים זרעים שהם צומחים מתחת לאדמה, הם ממשיכים כעת לראש עמוד ב' לצדדין כמשתרשי, שהם גדלים בתור שורשים לצדדים, דהיינו הם לא חודרים ישירות מתחת לצמח ישר למטה, אלא הם מתפשטים לצדדים. ומה קורה? הם, רש"י מסביר, לצדדים כמשטר שבשורה ראשונה הוא מחלידים מתחת לכותל, מקלקלים יסודו. אבל התיאור הזה בניגוד לתיאור הצמחת שורשים במשנה הבאה. והתנן, הרי יש פה מקור מומלץ תמיד בלימוד מסכת בבא בתרא שיהיה אצל כל אחד ואחד הספר פירוש חי, ספר עם ציורים שמלווים חלק נכבד של מסכתנו, וגם פה עם את או דמיון מפותח או ציור. אז אנחנו ננסה להסביר. נדמיין עצמנו גפן. כששומעים גפן מיד מתעורר את השאלות הלכתיות הקשורים לגפנים וקרמים, בראש ובראשונה שאלות של כליים. לגפן, כמו כל עץ, יש לו ענפים. יש פעולה בוטנית או חקלאית שניתן לעשות, זה לקחת את הענף בעוד שהוא מחובר לגפן ולמשוך אותו אליך, את הענף, לא לנתק את הענף, ובאמצע אורך הענף אתה מקופף את האמצע שלו לתוך האדמה, מחסה את האמצע של הענף, רק האמצע, מתחת לאדמה, ואתה משאיר את הקצה השני שקרוב אליך, תשאיר אותו מחוץ לאדמה, ואותו חלק שקופפת וכיסית אותו עם אדמה, הוא עם הזמן שם בכפיפה הזאת מטה אדמה יצמח שם שורשים, ובזה יצרת בעצם עוד גפן, עוד גפן, כי הוא שם יצמח שורשים של גפן חדש. זה נקרא הברכה. רש"י עושה קצת עם שורש המילה, אבל אנחנו תיארנו את הפעולה של הברכה, כמובן עם חף, הגמרה. וממה שנלמד עכשיו, אנחנו גם נתעדכן או נלמד בעניין התפשטות שורשים של זרעים, זרע אחר. וכפי שאמרנו מקודם, כשמזכירים גפנים, יש תמיד את החשש של כליים, זה תערובת צמחים אחרים עם הגפנים. נחזור עכשיו לטקסט. תנן, והתנן, המבריך את הגפן בארץ, אם אין על גבה אפר שלושה טפחים, מה הכוונה על גבה? זה על החלק שנתמן, שכופפנו אותו מתחת אדמה, אם עומק האדמה היא פחות, הוא פחות משלושה טפחים, לא יביא זרע עליה. אל תביא איזו צמח אחר ותניה לה, אבל זורע את הצדדים אילך ואילך. דיינו, אם כבר אתה רוצה להביא זר אחר לאותו לקרבת מקום, בסדר, רק תיזהר לא לזרוע את הזרע באופן ישיר מעל החלק של הגפן שהתמנת באדמה, אלא אם כן יש שלושה טפחים. מה זה מראה לנו? זה מראה שהשורשים הם לא מתפשטים הצידה. עד רבה, כתוב פה בפירוש, אם אתה זורע את הזרע לצדדים, אין בעיה, לא יהיה תערובת בצמיחתם. הגפן יצמח לבד, והזרע הזה יצמח לבד, אין בעיה. אז מה שאמרנו מקודם? שמרחיקים את הזרעים מן הכותל, בגלל מה שרשי תיאר למטה, אז השורשים מתפשטים הצידה ויחלידו מתחת לכותל. לא, מה פתאום, לא יחלידו מתחת לשום כותל, אז למה יש צורך להרחיק זרעים בכלל? אמר רבי חגא בשם רבי יוסי, באמת הם לא מתפשטים לצדדים, הם צומחים ישר למטה, אבל יש תופעה שאדמה שסביב השורש נהיה כמו שאמרנו מקודם, בא בידיים, או אנחנו נזכיר ביטוי אחר גם מפורסם, עפר תיחוח, הוא מתפורר, ולכן, ונקרא את זה בגמרא, מפני שמחלידים את הקרקע, לא מחלידים מתחת לכותל כמו שרשי אמר למעלה בהסבר הגמרא אז, אלא הם מחלידים את הקרקע ומעלין עפר תיחוח. הם מחלידים, אז מה שיוצא שאם הזרע בתוך שלושה טפחים לקיר, כל האדמה שבין הקיר לזרע, האדמה שמתחת מתחיל להתפורר, וזה יכול להזיק לכותל. כותל צריך לעמוד על בסיס איתן, לא על קרקע מתפוררת. הגמרא ממשיכה, ואת מי רגליים מן הכותל שלושה טפחים וכולי. אמר רבא בר חנה, מותר לאדם להשתין מים, כאילו לעשות צרכה והשתנת מים, בצד כותלו של חברו. תכתיב, יש פסוק שרבא מצטט, והכרעתי לאחיו משתין בקיר ועצור ועזוב בישראל, שהנביא מתאר עתידו של אחיו שלא יישאר ממנו מאומה. כתוב שאני אחריט כרת מאחיו משתין בקיר. אז מה זה מראה לנו? זה מראה לנו שזה דרך בני אדם לעשות כן. בצד יש לנו נושא ומבנה, יש כאן שימוש בצורת בית, קושיות על, כתבנו בשוליים, קושיות על הר ים הרבה בברחנה, תמותר לאדם להשתין בקיר. שואלת הגמרא, איך רבה בברחנה יכול להתיר כזה דבר, והענת נן שיש צורך להרחיק ואת מאיר הגן מן הכותל שלושה טפחים? תשובה, הטעם בשופכין. מה שהמשנה מזהירה מפניו זה לקחת כלי מלא שתן ולשפוך אותו אצל קיר של חברו. אבל אדם אחד שחד פעמי הוא משתין, זה לא בעיה לעשות את זה על קיר חברו, כפי דבריו של רבא. תשמע, כאן יש מקור מפורש, לא ישתין אדם מים בצד כותלו של חברו, אלא אם כן ירחיק ממנו שלושה טפחים. פעם אומרים בכותל לבנים, אבל בכותל אבנים, בכדי שלא יזיק. וכמה? טפח, אז תרחיק טפח, אבל אחר כך צריכים. ושל צונמה מותר, אם זה צונמה, אם זה אבן, נקרא לזה אבן בתולה מהאדמה, בולטת החוצה, זה צונמה, השתנה לא יזיק. אבל קירות רגילים של לבנים או אבנים שהאדם בונה אותם, אסור להשתין בקיר. תיובדה דרבה ברוך חנה תיובדה. ותוספות מאיר שאין כאן מקום לומר שרבה ברוך חנה התייחס להשתנה בקיר של צונמה. אז מאחר שלא לא נותנים את זה כתשובה, יש פה בעיה ממקור תנאי שחולק של שסותר את הדין של רבה ברוך חנה. שומעת הגמרא, רבה ברוך חנה כאמר, הוא הביא פסוק בעניין של משפחת אחאב שהנביא יחריט, או הקדוש ברוך הוא יחריט את משפחתו, וכתוב משתין בקיר. וזה אמרנו שזה מראה שזה דרכם של בני אדם, כן, זה מקובל. אז מה רע? מה רע בדבריו של רבה ברוך חנה? הוא מתבסס על פסוק. הגמרא אומר, לא, הטעם מבחינת הפסוק, אחי כמר, יש פירוש אחר. מה אומר הנביא לגבי אחיו? אפילו מידי דדלקי לשתוני בקיר, זה לא בני אדם. אלא מה? אלא אפילו יצורים שדרכם להשתין בקיר, לא שביק נעלי. אני אומר, הקדוש ברוך הוא לא אשאיר לו. אני אחריט את כל משפחתו וכל מה שיש לו. ומה זה? מה זה הדבר שהוא דרכו להשתין בקיר? כלבה. הנביא אומר שיחרט ממשפחת הרב גם הכלבים. אבל שוב צריך להדגיש שלפי מסקנת הגמרא הפסוק לא מתארת בביטוי משתין בקיר, לא מתייחסת לבני אדם. כעת אנחנו עוברים לסוגיה חדשה. יש פה לנו פס אלכסוני שמראה את ההפרדה הזאת. בצד יש לנו נושא וכתבנו עד חף עמוד ב' מה ממעט בחלון. מה זה מעניין אותנו למעט בחלון? חלון פותח טפח, דהיינו הפתיחה שלו היא בגודל טפח או יותר. אז יש לנו חלון פותח טפח בין חדרים, אז יש קיר שמפריד בין שני חדרים, ובתוך הקיר יש פתח של ששיעור טפח. אחד מהחדרים יש בו מת, דיינו גופה. ואנחנו יודעים שיש מושג של תומה ששייכת לגופה, תומת אוהל, התפשטות תומה. אם מונח באותו חלון שבין החדרים דבר שמבטלין אותו האדם, שמשאירים אותו לצמיתות שמה, ממעט, זאת אומרת אפילו בלי לסתום את החלון עם בלוקים, הדבר, ויהיה לנו רשימה ארוכה בהמשך הגמרא, אם אדם משאיר בחלון דבר שמבטלים אותו שמה, שמשאירים אותו לצמיתות שמה, ממעט, ואין התומה עוברת לחדר הסמוך. עכשיו נחזור לגמרא. מאחר שציינו שזה סוגיה ארוכה עד חף עמוד ב', אתם רואים שימוש בסימון לא שגרתי סביב שמו של שמואל, קופסת אש. עם הגמרא, אמר רב טובי בר כיסנא, אמר שמואל, רקיק, זה מעפה דק, אינו ממעט בחלון, הוא לא ימעט משיעור פותח טפח. למרות כעת יש את המעפה הרקיק הזה בחלון, וכמה פתוח בפועל, כעת פחות מטפח, מצידנו, מצד ההלכה, זה כאילו פתוח לגמרי. שואלת הגמרא, מה העניין? למה אתה מדבר רקיק, אפילו עבה נמי, גם מעפה עבה? זה לא ימעט. הגמרא, אתה צודק, הוא בוודאי כך, לא מבעיה כמה. מה שסגנון דיבור פה של שמואל זה בצורת לא מבעיה. אני אומר, יש דברים שלא צריכים לומר אותם. לא מבעיה עבה, דכיוון דהזי לי, מאחר שזה, אמנם הנחת את זה באותו חלון, לא פרק זמן, הוא מאפה עווה, הוא לא מתקלקל, הוא נשאר טרי, אכיל, אפילו אם הוא ישב שם פרק זמן, זה מה שכוונה דהים, דהחזי לי, זה ראוי לו, לא מבטל לי, הוא לא מבטל אותו, הוא לא ישאיר את זה תמיד שם, אבל רקיק, דמימיס, הוא, מה זה מימיס? אני הייתי אומר, קחו לדוגמה, שכבה של ופלה, רק העוגה, רק המאפה, לא המילוי, ורק שכבה אחת מהם, זה דבר די דק, זה מקבל לחוט בזמן די קצר, והלחוט הוא גורם לכך שזה מה שהגמרא מגדירה ממיס מימנל, ואנחנו גם כן נעזר ברשי, אבל רק דמייס, מתוך שודק ולכלוח, לכלוח שוב עם חטא, לכלוח לחוט, לכלוח הכותל מרתבור, נמאס. נחזור לגמרא. אז אימא היה הווה מינה לחשוב בתולי מבטלי. שאדם ישיר את זה שמה, ואם הוא ישיר את זה שמה, אם לפני כן זה הפתח היה בדיוק טפח, כעת הוא פחות מטפח, אז איך התאומה יכול לעבור? אז כמה שמעלן שלא אומרים כך, אלא ורשי, יש לנו כוכב ברשי, טיפה למעלה מאיפה שקראנו, רשי כותב, דכיוון דראוי לאכילה, לא מבטל להתם דנהווה כמחיצה, מאחר שהוא עדיין ראוי לאכילה, אולי זה טיפה, אני לא אגיד מגיל, אבל טיפה לא, בוא נגיד לא טעים, אבל הוא ראוי לאכילה, אדם לא יבטל אותו שם. אם הוא היה מבטל, אז זה הופך להיות מחיצה, דין מחיצה, אבל הוא לא יבטל אותו שם. ולכן דינו של שמואל, הוא אומר לנו דבר מחודש, תהיינו לא רק מאפה עווה כמו לחם שלם, לא רק זה לא ממעט, זה פשוט שזה לא ממעט, כי אדם לא מבטל אותו שם, אלא אפילו רקיק לא ממעט. שואלת הגמרא, וטייפו פלי דהווה לדבר שהוא מקבל תומה, למה אתה אומר שהסיבה שזה לא זה לא מהווה חציצה בפני התומה בגלל שהוא לא ממעט? הרי אפילו אם היית מבטל אותו שם, התומה הייתה עוברת משום דין אחר שלא דיברנו עליו מקודם. מהו הדין האחר? דבר שהוא מקבל תומה, מאכלים ראויים לקבל תומה, הם עלולים לקבל תומה, ודבר שהוא מקבל תומה, וכל דבר שהוא מקבל תומה אינו חוצץ בפני התומה. אז זה הסיבה, לא בגלל שהוא לא יבטל אותו שם, אלא בגלל שאפילו אם היה משאיר את זה שם, התומה חודרת, בגלל שמדובר במאכל ברקיק שהוא מקבל תומה, אז ממילא הוא לא חוצץ בפני התומה. הגמרא עונה, מדובר פה ברקיק שנילש במי פירות, שאנחנו הזכרנו שמאכלים הם עלולים לקבל תומה, זה אך ורק אם באו במגע עם נוזלים שהם מכשירים לקבל תומה. אנחנו לא נרחיב דיבור על זה, אבל אנחנו רק נזכיר ש חשבנו שמדובר ברקיק שנילוש במים. רגילים ללוש בצק במים. אבל, ומים הוא באמת דבר שמכשיר לקבל תומה, ולא יחסוס בפני התומה וכו', כמו שאמרנו מקודם. אבל, שמו מתייחס לרקיק, והוא לא ממעט, כי מדובר ברקיק שנילוש במי פירות. אז מצד דיני תומה הוא לא מקבל תומה, אז מצד זה היה כן יכול למעיט בחלון, כי הוא לא בגדר דברים המקבלים תומה. אז למה הוא לא ממעיט? כי לא מבטלים אותו שם. הגמרא ממשיכה, מיטיבי, ובצד יש לנו מבנה ש מציג את המשולש, הם קושיות והם מקורות שבהם רואים שגם דברים שנטלים מאדם שאינו מבטלם שם ממעטים. אז עד עכשיו קיבלנו רושם שדבר יכול למעט רק אם אתה מבטל אותו שם, אבל מהמקורות שנראה כמובן במבט הראשון דברים שאנשים כן ייקחו משם, אבל כל זמן שהם נמצאים בחלון, כל זמן שהם שם הם ממעטים את הפתח מלהיות פחות מטפח. והנה מטבעי קופה מלאה תבן וחבית מלאה גורגורות המונחים בחלון, רואים, צריכים לשפוט, לעמוד, כל שאילו ינטלו הקופה, הכלים האלו שהזכרנו, כל שאילו ינטלו הקופה או החבית ויכולים תבן וגורות לעמוד בפני עצמם, שהתחולה שהזכרנו יכולים לעמוד, יש מספיק כמות שזה עדיין יחזיק מעמד, כנראה מהלחץ שבינם למסגרת החלון, הם יכולים בכל זאת לעמוד בחלון, לא הם לא יתפוררו ולא יעופו משם, חוצצים. ואם לאו, אם הם לא יחזיקו מעמד בלי הקופה או החבית, אז אין חוצצים. רק פרט קטן וחשוב לדעת, הקופה והחבית הם עצמם, אנחנו אומרים כעת, הם עצמם לא יכולים לחצוץ. למה? כי הם כלים, וככלים הם מקבלים תומה. ויש לנו את הכלל שראינו רק בפני כמה שורות, שכל דבר מקבל תומה לא חוצץ בפני התומה. אז מה נשאר לנו בפוטנציאל כחוצץ? התבן או הגרוגרות? אבל לאור מה שאמרנו מקודם, למה שהם יהיו מסוגלים לחצוץ? והתבן חזי לבנתו. הדגשנו במעוינים את המילה תבן, ויש כמה שורות בגמר שדנה סביב התבן. אחר כך גרוגרות, אותו שאלה יישאל בקשר לגרוגרות. הדברים האלו הוא לא מבטל אותם שם, אז ובכל זאת חוצצים. אז זה נגד מה שאמרנו מקודם, שרק אם אתה רק אם מבטלים אותו שם, לא, אפילו אם אתה לא מבטל אותו שם, רואים שחוצצים. הגמרא עונה שהתבן שמוזכר פה במקור זה לא תבן שתיקח משם, הוא לא רעיל לבהמתו, בסריה זה נרכב. שואת אומרת, בכל זאת תיקח את זה משם, חזי לתינה. משתמשים בתבן רקוב, מערבבים את זה עם עוד חומרים ליצור מלט, אז זה ראוי לתינה, לתית, לא דעית בי קוצי. זה יש גם קוצים, אז אדם לא ישתמש בתבן מסריח עם קוצים ליצירת מלט. שאלה, חזי להסקה, לוקחים את התבן המסריח עם הקוצים ומוסיפים את זה כחומר בעירה, כאילו, אז אדם לא ישאיר את זה שם, ובכל זאת הוא ממעט? לא, במתונתה, זה תבן מסריח מלא קוצים וגם לך, אז הוא לא חזי להסקה, הוא לא ישים את זה בתור חומר בעירה. תשובה, חזי להסק גדול. אם יש לך כמו מדורת לג בעומר שכונתי, זה הסק גדול, אתה יכול לשים בו אפילו עם התבן בינתיים לך, הוא יתייבש תוך כדי והופך להיות תוספת חומר בעירה. הגמרא אומרת, לא, לא, עסק גדול לא שכיח, לא, לא, לא צריכים לקחת בחשבון דברים לא, שאינם שכיחים. אז מאחר שתיארנו את הטבן פה כמסריח, מלא קוצים וגם לך, הוא יבטל את זה שם. מבטל את זה שם, זה דוגמה של דבר שיכול לחצוץ, יכול למעט את הפתח, פחות מטבח. שאלה, גרוגרות החזילי? מה הגרוגרות? תנים מיובשים. אנשים אוכלים את זה, למה אתה אומר שאם הם יכולים לעבוד בפני עצמם, הם יחצצו? ואם אתה אומר כך, סימן שגם בלי לבטל אותו, כל זמן שהוא נמצא שם, הוא כן חוצץ. וזה בניגוד לקביעה של שמואל, כי שמואל אמר דין, שמאחר שאתה לוקח את זה משם, הוא לא חוצץ. הנה דבר שאתה תיקח אותו משם והוא כן חוצץ. אמר שמואל, מתאים ששמואל מדבר פה, ושהטריפו, התליעו, וכן תני רבה ברבוע, גם הוא מלמד במקור, בברייתא שהוא חיבר, ושהטריפו. הגרוגרות האלו הם מוטלעים, ולכן אדם ישאיר את זה שם, ולכן הוא מסוגל לחסוץ בפני הטומאה. עכשיו אנחנו עוברים לנתח את הכלי. אנחנו במפגש הראשון עם הקטע הזה, עם המקור הזה, מיד אמרנו שהכלים עצמם הם לא שייכים לחציצה, לחצוץ בפני הטומאה, בגלל שכלים מקבלים טומאה. אבל שואלת הגמרא, היי חבית, היחידה מימה, איך דומה, איך דומה, למה מדובר בעניין החבית? היא דפומה לבר. פומה זה הפה, הפתח שלו לבר, כוונה לכיוון לכיוון החדר שאין שם הגופה. אז הצד התחתית שלו, התחתון, צד התחתון שלו הוא כן כלפי המת, הוא פונה לכיוון המת. אם כך, אי דפומה לבר, נמשיך בדף חף עמוד א', היא גופה תחוץ. החבית הזאת, בהנחה שזה מדובר בחבית של חרס, היא גופה תחוץ. זה כן יכול לחצוץ בבני התומדה, כלי חרס אינו מתאמן מגבו. זה כלל ידוע בהלכות כלים והלכות תומה, שכלי חרס אינו מקבל תומה מצד החיצוני שלו. וזה מה שפונה. אם על זה מדובר שזה הצד שפונה לכיוון המת, אז מה קורה? התומה מתמלאת שם בחדר, ואיפה, לאן הוא יברח? דרך האחור, החלון הזה, אבל סוטנקה, את האחור התחתית של החבית של חרס, והוא אינו מקבל תומה מבחוץ, מגבו, אז הנה, יש לנו דבר שחוצץ בפני התומה. לא, צריכה דפומה לגב. המקור שקראנו אצל המשולש, אותו קופה מלאה, תבן חבית מלאה, גרוגרות, אותו חבית, נכון, הוא עשוי מחרס, אבל הפתח שלו הוא לגב, לגב כוונה לבפנים, לכיוון של הגופה. כלי חרס מקבל תומה מאווירו, כבל מבפנים, מהחלל שלו. אז לכן הוא לא חוצץ בפני התומה, כי כעת הוא דבר שמקבל תומה. והיא בהתאם עוד גישה, למה לא לוקחים בחשבון החבית כחוצץ, לעולם דפומה לבר. הפתח של הכלי הוא אינו לכיוון המת, הוא כיוון החדר השני. אבל מה? במה יסכים? בחבית של מתכת. מדובר בחבית של מתכת. עכשיו, מתכת כן מקבל תומה גם מבחוץ. רק אצל חרס אנחנו מי שלא מקבל תומה מבחוץ. ולכן החבית או הקופה אינם נלקחים בחשבון כדברים החוצצים. אבל עד עכשיו בעצם שמרנו על הדין של שמואל, שדבר שאתה לא משאיר אותו בחלון הוא לא ימעט. והדברים שהופיעו במקור הם התבן או הגולות, הם דווקא דברים שאתה כן תבטל בחלון. התבן בגלל כל התיאורים שתיארנו אותו, או הגולות בגלל שמדובר בשאיתליו. אתם שמים לב בטח שיש עוד משולש, אבל אנחנו נשאיר את הקושיה הבאה שמבוססת על מקור עם 10 דוגמאות לבעזרת השם שיעור הבא. עד כאן שיעורנו להיום.